מסכת עבודה זרה, פרק שלישי. הפרק עוסק ביחס שלנו לעבודה זרה ממש, לפסלים, צלמים, אשרה וכו'. משנה א', כל הצלמים אסורים, מפני שהם נאבדים פעם אחת בשנה, דברי רבי מאיר. כלומר, כל צלם, כל פסל שאתה מוצא אצל הגוי, הוא אסור בהנאה, שמה הוא עבודה זרה. למה? מפני שהם נאבדים פעם אחת בשנה. יש כאלה שנאבדים אפילו רק פעם אחת בשנה, אז הם עבודה זרה ממש, לכן כל הצלמים, יש חשש שזה אותם צלמים, זה דברי רבי מאיר שחושש למיעוט, למרות שמיעוט הפסלים נאבדים, עדיין הוא חושש לזה. חכמים אומרים, אינו אסור, אלא כל שיש בו, יש בידו מקל או ציפור או כדור. כלומר, חכמים לא חוששים לאותו מיעוט, ולכן רק צלם שברור שעובדים אותו, נגיד אחד שיש בידו מקל או ציפור או כדור, שזה עניין שהוא כאילו מראה איזה שלטון, זה כבר מאוד מצוי שזה פסל כזה הוא לעבודה זרה, לכן הוא יהיה אסור. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שיש בידו כל דבר, אז כל פסל שמחזיק משהו, לפי רבן שמעון בן גמליאל זה כבר מספיק ודאות שעובדים את זה וזה אסור בענה. משנה ב', המוצא שברי צלמים, הרי אלו מותרים. למה הם מותרים? כי אנחנו אומרים, זה כנראה על ידי זה שגוי שבר את הצלם, ואם הוא שבר אותו בכוונה, זה מבטל את האיסור. מצא תבנית יד או תבנית רגל, הרי אלו אסורים. אבל אם הוא מצא פסל בצורת יד או פסל בצורת רגל, איך הוא יודע שזה פסל שלם כי זה עם בסיס? כלומר, זה, או שזה חלק מפסל גדול אבל נשאר עם הבסיס שלו, הרי אלו אסורים מפני שכיוצא בהן נאבד. יש מקרים שגם עובדים כזה דבר. משנה ג', המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרקון, יוליכם לים המלח, כן? כי זה די ברור שהכלים האלה נעשו לעבודה זרה. ויוליכם ים המלח, הכוונה מקום שבו אין שום תועלת לאף אחד ורק הדברים נפסדים שם. רבן שמעון בן גמליאל אומר שעל המכובדים אסורים, שעל המבוזים מותרים. תלוי איזה כלי מצאת. האם מצאת כלי מכובד, נגיד תכשיט, שיש בו את אחת הצורות האלה, חמה, לבנה, דרקון, עד באמת זה אסור. אבל אם זה כלי מבוזה, כלומר כלי שימוש, נגיד כלי, נגיד סיר בישול, אז ברור שזה רק נעשה לנוי. רבי יוסי אומר, שוחק וזורה לרוח או מטיל לים. בהקשר של מה שאמרנו, יליכם ים המלח, אומר רבי יוסי, לא חייבים דווקא ים המלח, אפשר גם, זה ביטוי, אבל צריך להיפטר מזה, אתה יכול לשחוק ולזרות את זה לרוח, לזרוק לאיזה ים שאתה רוצה, העיקר שזה יובד. אמרו לו, אפונס הזבל, שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, כלומר אמרו לו, אמר לו תנקמה, כן, חכמים, אמרו לו, אם אתה זורה את זה לרוח, אז נגיד זה עשוי מעץ, זה מסוף אף, זה נרכב, וזה עוזר למישהו להצמיח, זה בים, זה נעשה אוכל לדגים, ולא ידבק בך מאומה מן החרם, זה אומר שצריך לאבד את זה לגמרי מן העולם, ולכן הפתרון היחיד הוא להוליך את זה לים המלח. משנה ד', שאל פרוקלוס בן פלוספוס, את רבן גמליאל באקו, שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. אז פרוקלוס בן פלוספוס הוא עובד עבודה זרה גוי, והוא פוגש שם את רבן גמליאל באקו במרחץ שיש לו פסל שהוא האיקונה הגדולה של אפרודיטי, שזה אלה רומאית. אמר לו, כתוב בתורתכם ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי? אמר לו, אין משיבים במרחץ. אז קודם כל, הלכה ראשונה, היא לא אומרים דברי תורה במרחץ, אני מוכן לענות לך כשנהיה בחוץ. כן, כי יש שם מקום שעומדים שם ערומים, וזה לא כבוד לדברי התורה. וכשיצא, אמר לו, אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי. טענה ראשונה, קודם כל בנו כאן את המרחץ, אחרי זה הוסיפו את האפרודיטי הזאת. אז עכשיו, בן אדם לא יכול לאסור בניין שלם כשהוא מוסיף פסל לבניין, לא יכול לאסור את כל הבניין. אז, כי הבניין הוא כבר היה ציבורי, הוא היה ציבורי של הרבים. לפני שאפרודיטי הגיעה. לכן אפרודיטי לא יכולה לאסור הכל. ממשיך רבן גמליאל, אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי, אלא אומרים נעשה אפרודיטי נוי למרחץ. חוץ מזה, גם אם תגיד שזה לא בסדר, שגם אם אני הייתי בא בגבולה, האפרודיטי הזאת לא נעשתה לעבודה זרה. למה? תשאל כאן כל אחד. האם אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי? האם עשו את המרחץ כדי להיות נוי לאפרודיטי? אלא אומרים נעשה אפרודיטי נוי למרחץ, ברור שאפרודיטי כאן באה לקשט את המרחץ, זה לא עבודה זרה. דבר אחר, יש אומרים שהוא ענה לו, או אולי הוא ענה לו תשובה אחרת. אם נותנים לך ממון הרבה, אי אתה נכנס לעבודה זרה שלך ארום ובעל קרי ומשתים בפניה. כלומר, כל בן אדם נורמלי שנותנים לו אפילו ממון הרבה, הוא לא נכנס לעבודה זרה שלו עם כזה מצב לא נעים, ארום, בעל קרי, משתים בפניה. וזו עומדת על פי אבי וכולה המשתינים לפניה. לא נאמר אלא אלוהיהם, את שנוהג בו משום אלוה אסור, ואת שאינו נוהג בו משום אלוה מותר. כלומר, תראה בעצם אתכם, עובדי עבודה זרה, איך אתם עומדים מול האפרודיטי הזאת. עומדים, והיא עומדת כאן על פי הביב, וכולם משתינים בפניה, כלומר, אף אחד לא מתייחס אליה כעבודה זרה. אז אם אתם לא מתייחסים אליה כעבודה זרה, בוודאי שאני לא צריך להתייחס אליה כעבודה זרה. משנה ה. הגויים עובדים את ההרים ואת הגבעות. הן מותרים ומה שעליהם אסורים. אז אם הגוי עובד להר או לגבעה, הוא לא יכול לאסור לא את ההר ולא את הגבעה. הוא לא יכול לאסור דברים שהם מעשה בראשית. אבל אם הוא שם על ההר או על גבעה איזה תוספת, הדבר הזה אסור. מה שעליהם מותרים. שנאמר, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת. הכסף וזהב שעליהם הוא הדבר שנאסר, ולא הם עצמם. רבי יוסי אומר, אלוהיהם על ההרים ולא ההרים אלוהים. אלוהיהם על הגבעות ולא הגבעות אלוהיהם. כן, הפסוק אומר בספר דברים, עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן. דורש מזה רבי יוסי הגלילי, אלוהים על הערים ולא הערים אלוהיהם. אפילו התורה אמרה שהאלוהים הם מה שעל ולא ההר עצמו, אלוהים על הגבעות ולא הגבעות אלוהיהם. ומפני מה אשרה אסורה, שואל רבי יוסי הגלילי, והוא שואל את זה בגלל שהמשך הפסוק זה ותחת כל עץ רענן. אז אם אתה הולך באותו כיוון ש... לא ההר עצמו אלא מה שעליו, לא הגבעה אלא מה שעליה, אז אותו דבר, לא העץ אלא מה שתחתיו. אז מפני מה אשרה אסורה, ואנחנו הרי יודעים שהיא אסורה. מפני שיש בה תפיסת ידי אדם, יכול שיש בה תפיסת ידי אדם אסור. כלומר, אם אדם הוסיף כאן משהו, למשל נטע אותה, או הוסיף לה הוספות כפי שנראה במשנה זין, אז שם באמת זה כבר יכול לאסור. כלומר, אם הוא עשה בזה או עשה את זה בעצמו, או עשה בזה שינוי. אמר רבי עקיבא, אני אובין ואדון לפניך. אומר רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, יש לי תשובה אחרת לגמרי לשאלה שלך על אשרה. נסביר שאותה שאלה. השאלה היא איך אשרה אסורה, אם כתוב רק תחת כל עץ רענן, ואז לא עץ עצמו. ומצד שני ברור לנו הרי שהאשרה אסורה, כתוב אשריהם תשרפום באש. אמר רבי עקיבא, אני אובין ואדון לפניך, אובין הכוונה, אבין, אני אתן הסבר אחר. כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה ועץ רענן, דע שיש שם עבודה זרה. כלומר, התורה בפסוק הזה בכלל באה לספר לך, לעזור לך למצוא את העבודה זרה. אתה רואה הר גבוה, אתה רואה גבעה גבוהה, אתה רואה עץ רענן, שם כנראה יש עבודה זרה. כלומר, הפסוק הזה לא בא להגיד תחת כל עץ רענן ולא עץ רענן עצמו, רק בא להגיד איפה כדאי לחפש את העץ רענן, את העבודה זרה. ובוודאי שהאשרה אסורה, כפי שאנחנו כבר יודעים. משנה ו', מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה ונפל. אסור לבנותו. כלומר, אדם קנה דירה, ובדירה לידו, הצמודה אליו, נכנס מישהו עם עבודה זרה. אז עדיין הוא לא צריך לעבור דירה. אבל אם נפל הכותל שביניהם, אסור לו לבנות את זה, כי הוא בונה גם כותל לעבודה זרה. כיצד יעשה? כונס בתוך שלו 400 ובונה. אז הוא צריך להיכנס 400 אל הבית שלו, להפסיד 400 ולבנות. עכשיו, מה? אז בעצם העבודה זרה הרוויחה 400? לא, צריך למלא את 400 האלה בקוצים ודברים רעים. היה שלו ושל עבודה זרה נידון מחצה על מחצה. כלומר, מאיפה הוא לוקח את ה-400 האלה? אם הקיר שייך גם לו וגם לעבודה זרה בשיתוף, אז הוא מהאמצע של הקיר, איפה שהיה האמצע של הקיר, משם הוא לוקח את ה-400 שלו. נידון מחצה על מחצה. אבניו, עצה ואפרו מתמים כשרץ. כלומר, הקיר הזה שנפל של עבודה זרה, אז אבניו, עצה ואפרו מתמים כשרץ. זה אסורים בענה והם מתאמים כשרץ, שנאמר שקץ תשקצנו. כלומר זה אב התומה. רבי עקיבא אומר כנידה, שנאמר תזרם כמו דבה, צא תאמר לו. זה פסוק בישעיה שמדבר על עבודה זרה, שם כתוב תזרם כמו דבה, תתנזר מזה כמו שמתנזרים מדבה. גם המילה נידה, דבה זה נידה, גם נידה זה מלשון נידוי, כלומר משהו שמתרחקים ממנו, צא תאמר לו, תרחיק אותו ממך. מה נידה מתאמה במסע? עבודה זרה מתאמה במסע, שרץ לא מתאמה במסע, ונידה מתאמת במסע, אז זה תוספת חידוש של רבי עקיבא. משנה זין, שלושה בתים הן, בית שבנוי מתחילה לעבודה זרה, הרי זה אסור. בית שבנו מראש להיות בית עבודה זרה, כולו אסור בהנאה, מתחילתו ועד סופו. סעידו וחירו לעבודה זרה וחידש, כלומר, היה שם בית בנוי, והוא בא והוסיף סיד, והוסיף ציורים, חירו לעבודה זרה, חידש, הוסיף איזה משהו, נותן מה שחידש, כלומר, מה שחידש אסור בהנאה, וברגע שנטלת את זה, הבית מותר בענה. הכניס לתוך העבודה זרה והוציאה, הרי זה מותר. כלומר, כל עוד העבודה זרה בפנים, אסור להשתמש בבית הזה. רגע שהוציא את זה, כבר הכל מותר. אותו דבר, שלוש, אבנים הן. אבן שחצבה מתחילה לבימוס. בימוס זה הבסיס שעליו מניחים את הפסל. ולפעמים גם היו עובדים את הבימוס עצמו. כלומר, הוא גם כן עכשיו חלק מעבודה זרה. אז אבן שחצבה מתחילה לבימוס, הרי זו אסורה. הוא מראש חצב את זה לשם כך, בוודאי שהיא אסורה לגמרי. אסורה בענה. סעידה וחירה לשם עבודה זרה, כלומר הוא מצא אבן כשכבר חצבו אותה או חצב אותה לשם משהו אחר, ואז הוא הוסיף עליה דברים לשם עבודה זרה וחידש, נוטל מה שחידש. העמיד עליה עבודה זרה וסילקה, הרי זה מותרת. אם הוא סתם העמיד עליה עבודה זרה ואז סילק, אז היא מותרת. שלוש, אשרות הן, אילן שנטעו מתחילה לשם עבודה זרה, הרי זה אסור. אז הנה, אם אדם נטע לשם עבודה זרה, ברור שזה אסור. גידעו ופיסלו לשם עבודה זרה והחליף, נוטל מה שהחליף. אז אם הוא פיסל את זה, שינה את זה, הוסיף לזה, עיצב את זה לשם עבודה זרה והחליף, הכוונה שכל מה שעכשיו התווסף לאילן, נגיד פירות שצמחו מעכשיו, מהזמן שהוא התחיל לחדש בדברים, גם הם יהיו אסורים. נוטל מה שהחליף. העמיד תחתיו עבודה זרה וביטלה, הרי זה מותר. הוא בסך הכל העמיד תחתיו עבודה זרה, הוא לא נטע את זה לשם כך, הוא לא טיפל בזה, הרי זה מותר. איזו היא אשרה? כל שיש תחתיה עבודה זרה. אז השאלה היא, במקרה האחרון שאמרנו, העמיד תחתיה עבודה זרה וביטלה, הרי זה מותר. האם זה מותר מיד או רק אחרי שהוא יוציא את העבודה זרה? האם זה מותר תמיד או רק אחרי שהוא יוציא את העבודה זרה? איזו היא אשרה? כל שיש תחתיה עבודה זרה. אז הנה, לפי תנא קמא, לא, אם יש שם עבודה זרה, עדיין אסור, רק שיוציאו. רבי שמעון אומר, כל שעובדים אותה, רק אם עובדים את העץ עצמו, היא נקראת אשרה. אבל אם יש רק תחתיו עבודה זרה, האילן עצמו מותר. הוא מעשה בציידן, באילן שהיו עובדים אותו, ומצאו תחתיו גל. היה מקום שנקרא ציידן, שם מצאו אילן, והיה ידוע, הייתה איזו שמועה שעובדים את האילן. לא אלו זה הוכחות. מצאו תחתיו גל, מצאו שם איזו ערימה, איזו ערימת חול, אבנים. אמר להם רבי שמעון, בדקו את הגל הזה, ובדקו הוא ומצאו בו צורה. מצאו שם צורה של עבודה זרה. אמר להם, הואיל ולצורה אין עובדים, נתיר להם את האילן. זאת אומרת שלא עבדו את האילן. משנה ח' המשך ענייני אשרה, לא ישב בצילה, ואם ישב טהור, לא יעבור תחתיה, ואם עבר תמה. לא ישב בצל שלה, ואם הוא ישב, אז הוא טהור, אבל אם הוא עבר תחתיה, תמה. טוב, זה ברור שזה סתירה מיני ווי. אז מסבירים את זה ככה. לא ישב בצילה, הכוונה, בצל שהיא מטילה, נגיד בערב, בבוקר, שהצל שלה ארוך, אתה יושב בצל שלה, אבל לא מתחתיה, אז לא יושב שם, ואם ישב טהור. אבל לא יעבור תחתיה, אם הוא עבר ממש מתחת לענפים, אז אפילו רק עבר, תמה. זה שיטה עוד יותר מיוחדת שאומרת שעבודה זרה זה כמו, זה מטמא באוהל, זה שיטת רבי יהודה במטרה, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל ראינו קודם את תנא קמא ורבי עקיבא, שאחד אומר שרץ, אחד אומר נידה, זה עוד יותר חומרה שזה מטמא באוהל, כמו מת. הייתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה טהור. אם העבודה זרה הזאת הייתה נוטה לתוך רשות הרבים, ועכשיו אתה אומר שאי אפשר לעבור תחתיה וגם לא לעבור בצל שלה, אז והיא הייתה גוזלת דרך הרבים, ועבר תחתיה טהור. כלומר, לא יכול עבודה זרה לגזול את הרבים. ולכן גם מי שעובר מתחתיה, לא על זה גזרו חכמים שיתמק באוהל. וזורעין תחתיה ירקות במות הגשמים, אבל לא במות החמה. כלומר, מתחת להשערה אתה יכול לזרוע ירקות, אבל רק במות הגשמים, לא במות החמה. כי במות החמה, הצל של העץ הוא מועיל לירקות שלך, זה אסור. במות הגשמים הוא לא מועיל, לכן מותר. והחזרין, לא במות החמה ולא במות הגשמים. חזרין זה חזרת כנראה. את זה בכלל אף פעם אסור לזרוע תחת האילן, כלומר תחת האשרה, כי גם בימות הגשמים זה מועיל לחזרין הזה, ולכן זה אסור תמיד לזרוע שם. רבי יוסי אומר, אף לא ירקות ימות הגשמים, בני שהנמיה נושרת עליהם והובה להן לזבל. כלומר, אם אתה יכול לזרוע שם זרעונים, לא יודע, קטניות, אבל לא ירקות. למה? כי ירקות, גם ימות הגשמים, כאשר יש נשירה של העלים, הנמיה, נמיה כאן הכוונה השלכת. השלכת של העלים של העץ, של האשרה הזאת, היא נושרת על הירקות ומרכיבים והופכים להיות זבל, ואז זה נקרא זה וזה גורם. האדמה היא היתר, הנמיה הזאת, השלכת הזאת היא איסור, וזה וזה גורם אסור. משנה ת' נתן ממנה עצים אסורים בהנאה. כן, ישראל בא לקח עצים מהאשרה, קודם כל העצים אסורים בהנאה זה ברור, הסיק בהם את התנור, אם חדש יוטץ ואם ישן יוצן. אם הוא לקח את הענפים האלה והסיק בהם תנור של חרס, אז אם התנור הוא חדש יוטץ. כלומר, אנחנו יודעים שבשביל שהחרס יהיה ראוי לשימוש, אז אחרי שהם מכינים אותו צריך גם להכניס אותו לתנור, או כאן מדובר בתנור עצמו, אז מסיקים אותו על אש גבוהה כדי שהוא יקבל את החימום הראשון שלו ויתקשה ויהיה חזק. אז אם את החימום הראשון עשית מהעצי אשרה, אז זהו, לא נשאר לך אלא לנטץ את התנור של חרס, תבנה אותו מחדש, למה? כן, אחרי שהטומאה פורחת ממנו, מפני שזה עוד פעם, זה נקרא זה וזה גורם. יש לך חרס, את החמר הזה, זה היה היתר, החימום הזה היה איסור, והאיסור הזה לא בטל, והוא נבלע בתוך המולקולות של התנור, והופך אותו לאסור, כי זה וזה גורם. ואם ישן, יוצן. אם זה תנור ישן, כלומר שכבר הסיק אותו פעם אחת, אז בסך הכל צריך לחכות שהוא יצטנן, לפני שאתה מכניס אליו את האוכל. כדי שלא יהיה החום של האיסור הזה בתוך האוכל שלך. אפה בו את הפת, אסורה בענה. אם באמת לא חיכית והכנסת לשם פת, אסורה בענה. עוד פעם, זה וזה גורם. הבצק הוא היתר, החום הוא איסור, אסור. להתערבה באחרות, כולם אסורות בענה. אם הפת הזאת של הזה וזה גורם, להתערב באחרות, כולם אסורות בענה. למה? כי עבודה זרה זה איסור חמור ביותר, וזה לא בטל לעולם, לא ברוב, ולא בתערובת, ולא אף פעם. רבי אליעזר אומר, אם לך נעלי ים המלך, אומר רבי אליעזר, לא, לא עד כדי כך, אלא תיקח את דמי העצים, כמה שהעצים האלה של האשרה היו שווים, תזרוק את זה לים המלח. אמרו לו, אין פדיון לעבוד הזרה. זה לא שייך, זה לא הלכות פדיון, זה לא קדושה שאתה מעביר מדבר לדבר. זה משהו שצריך להיפטר ממנו סופית, ואתה לא יכול עד שאתה נפטר מהדבר עצמו. נטל לימנה קרקר אסור בענה. קרקר זה קיסם או מחט, מחט שעושים מעץ. אז כמובן שהקרקר אסור בהנאה, הרג בו את הבגד, הבגד אסור בהנאה. בגלל שהקרקר הזה, המחת הזאת הייתה מאותו מקום, עוד פעם, זה וזה גורם. להתערב באחרים ואחרים באחרים, כולם אסורים בהנאה. אם הבגד הזה יתערב באחרים ואחרים באחרים, זה לא בטל לעולם וכולם אסורים בהנאה. רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח, עוד פעם. את דמי העצים, את דמי הקרקר, תיקח לים המלח. אמרו לו, אין פדיון לעבודה זרה, זה לא עוזר. משנה יוד, כיצד מבטלה? דרך אגב, רק הגוי יכול לבטל עבודה זרה. יהודי לא יכול. אז כיצד מבטלה הגוי? איזה מעשה עשה הגוי שזה נחשב שעבודה זרה בטלה? ואז אפשר להשתמש בה. קרסם וזרד, נטל ממנה מקל או שרבית, אפילו עלה. הרי זו בטלה. כלומר, אם הוא ניגש לאשרה שלו ולקח ממנה דברים לצורכו, לצורך עצמו, למשל, קרסם וזרד, הוא לקח משם קיסמים להסקה, לא כדי לייפות אותה. נתן ממנה מקל או שרבית, איזה ענף הוא היה צריך או איזה קרש. אפילו עלה, אבל זה לצורכו, הרי זו בטלה. שפיה, לצורכה אסורה, שלא לצורכה מותרת. שפיה, זה שייף אותה. אם הוא התחיל לשייף אותה, אז אם זה לצורכה כדי לייפות אותה, אז היא כמובן עדיין אסורה. אבל אם שלא לצורכה, נגיד, הוא היה צריך את הנסורת, מותרת. זה אומר שהוא כבר לא מחשיב את העבודה זרה שלו, והיא בטלה, והיא מותרת בהנאה. עד כאן.